שלום וברכה, מסכת יום, הדף למתת, אנחנו מתחילים בשעה טובה את פרק רביעי. אומרת המשנה, טרף בקלפי והעלה שני גורלות. אחד כתוב עליו לשם, ואחד כתוב עליו לעזאזל. טרף בקלפי שהייתה מונחת בעזרה, טרף הכוונה פתאום בטריפה ובחטיפה כדי שהערבוב אכן יהיה גורל, והעלה שני גורלות, אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל, כאשר הסעירים גם הם עומדים, אחד בימין של הכהן הגדול ואחד בשמאל של הכהן הגדול, והוא נותן את הגורל שעולה ביד ימין על הסעיר של יד ימין, ואת הגורל שעולה ביד שמאל על הסעיר שנמצא בצד שמאל. ומה שכתבה המשנה לשם, היא התכוונה שם השם המפורש היה רשום על הגורל. ממשיכה המשנה, הסגן של הכהן הגדול עומד בימינו, וראש בתיו עומד משמאלו. היו 24 משמרות כהונה, כל משמר היה שבועיים לא ברצף בשנה משרת בבית המקדש, כאשר בכל אחד מהימים האלה היה ראש בתיו אחר. אז אותו ראש בתיו של הכהנים של אותו היום הוא עומד מצד שמאל. אם של שם עלה בימינו, אז הסגן שעומד בצד ימין אומר לו, אישי כהן גדול אגבה ימינך. והסיבה להרמת היד כדי שכל העם ידעו באיזה יד עלה הגורל שכתוב עליו שם, השם המפורש. ולחילופין, ואם של שם עלה בשמאלו, אז ראש בית אב אומר לו אישי כהן גדול אגבה שמאלך. ואחר כך נתנם על שני הסעירים ואומר להשם חטאת, כאשר רבי ישמעאל חולק ואומר לא היה צריך לומר את המילה חטאת, אלא מספיק שהוא יגיד את המילה לשם, והוא אומר את זה בשם המפורש, דהיינו יוד קי וו קי, וכל הקהל שנמצאים שם והם עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כאשר תוך כדי האמירה הזו הם נופלים על פניהם. שואלת הגמרא, למה לי טרף בקלפי? בשביל מה הוא צריך לעשות את זה פתאום בטריפה ובחטיפה? למה הוא לא יכול לעשות את ההגרלה הזאת בנחת? עונה הגמרא, הסיבה היא כי היכי כדי דלא נכוון ולשקול. כדי שגם בתת מודע הוא לא ימשמש להבין על ידי המשמוש איזה מהגורלות יש עליו את שם השם, ואז הוא ייקח אותו ביד ימין. והסיבה שאולי הוא יעשה את זה, כי זה סימן יפה כשהגורל הזה עולה ביד ימין. וממשיכה הגמרא, אמר רבה, הקלפי של עץ הייתה, היא הייתה עשויה מעץ ושל חול הייתה, דהיינו היא לא הייתה מקודשת, לא היו קונים אותה ממעות הלשכה. והדבר השלישי שאומר רבה, ואינה מחזקת אלא שתי ידיים. גודל הקופסה היה קטן, שרק הידיים, שני ידיים, ייכנסו בדוחק, כך שהוא לא יוכל למשמש ולראות, כמו שאמרנו, איזה גורל כתוב עליו מה, ואז דווקא אותו לקחת ביד מסוימת. שואל על זה מתקיף לרבינה, בשלמה נוח לי להבין מה שרבה אמרת שאינה מחזקת אלא שתי ידיים, כי הסיבה היא כי היחידי לא לכוון ולשקול, כדי שהוא לא יוכל לכוון ולקחת דווקא את זה שכתוב עליו לשם ביד ימין, אלא של חול ניקדשה. למה היא הייתה עשויה של חול? הרי אפשר לקדש אותה, וזה יותר מכובד שהגרלה תהיה בכלי קודש. עונה הגמרא, אם כן, אם נקדש אותה, אז אבל כלי שרת של עץ, כי יוצא שזה כלי שרת שעשוי מעץ, ואנחנו יודעים שכלי שרת דעץ לא עובדים, לא עושים כלי שרת מעץ. אומרת הגמרא, אז אם ככה, וני עבדה דכסף, וני עבדה דזהב, מה הבעיה לעשות אותה מזהב או מכסף ולקדש אותה? למה עושים אותה דווקא מעץ? עונה הגמרא, התורה חסה על ממונם של ישראל. ולכן עשו את זה מעץ ולא ממתכת יקרה יותר. המקור לזה שהתורה חסה על ממונם של ישראל, זה מה שנאמר בספר ויקרא לגבי בית שיש בו צרת, וציווה הכהן ופינו את הבית לפני שהוא מגיע ומתמת את הבית ואת מה שבתוכו. אז על מה חסה התורה? על פחין של כלי חרס שהם דברים זולים שאין להם טהרה אפילו במקווה? אז אם כך חסה התורה על ממון קל, כל שכן שנחוס על ממון חשוב. ואם כן חסה התורה על ממונם של רשעים, כי הרי מי שחוטף צרת כנראה דיבר לשון הרע והוא כנראה רשע, אז קל וחומר שתחוס התורה על ממונם של צדיקים. וממשיכה הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו דלא כי היא תנא, היא לא כשיטת התנא הזה, דתניא ששנינו בברייתא, שרבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, שהסגן וכהן גדול הם היו מכניסים את ידן בקלפי, כל אחד את יד ימין שלו, ולא כמו שהמשנה שלנו אמרה שהכהן הגדול היה מכניס את שתי ידיו. ואז אם בימינו של כהן גדול עולה הגורל שכתוב עליו לשם, אז הסגן אומר לו, אישי כהן גדול, הגבה ימינך. ולחילופין, ואם בימינו של הסגן עולה הגורל שכתוב עליו לשם, אז ראש בית אב אומר לו לכהן הגדול, דבר מלך. הכוונה, תגיד את מה שאתה צריך להגיד לשם חטאת. דנה הגמרא על הברייתא עצמה ושואלת, ונעים עליה ויאמר לו הסגן, למה אומר ראש בית אב? במקרה שהגורל עולה בימינו של הסגן, עונה הגמרא, כיוון דלא סליק בידי, חלשה דעתי. כיוון שהגורל השם לא עולה בידו של הכהן הגדול, אלא בידו של הסגן, אז זה גורם לחלישות הדעת אצל הכהן הגדול. ואם הסגן הוא זה שיגיד לו את זה, אז אולי הוא יחשוב שהסגן מתגאה עליו. ולכן אמר רבי יהודה שראש בית אב במקרה כזה הוא שיגיד לכהן הגדול דבר מלך. עכשיו שואלת הגמרא, במאי כמיפלגי, במה בדיוק נחלקו התנה של המשנה שלנו ורבי יהודה בברייתא? עונה הגמרא, מר סבר ימינה דסגן עדיף משמאל לדגוין גדול. דהיינו, רבי יהודה בברייתא סובר שתמיד יד ימין יותר טובה על יד שמאל, לכן יד ימין של הסגן עדיפה על פני הכנסת היד השמאלית של הכהן הגדול. לעומת זאת, ומר סבר, התנה של המשנה שלנו סובר, כי הדד איננו. שתי הידיים שקולות הם, ועדיף שהעבודה כולה תבוצע על ידי הכהן הגדול. שואלת הגמרא, אומן היתנה דפליגה לידי רבי יהודה, מי זה התנה של המשנה שלנו שחולק על התנה רבי יהודה מהברייתא? עונה הגמרא, זה רבי חנינא סגן הכהנים הוא, דתניא שכך שנינו בברייתא. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, ואת השאלה הבאה רש"י מבין בשתי משמעויות. אפשרות ראשונה, למה הסגן מימינו או מימין? זאת אומרת, למה הסגן תמיד הולך בצד ימין? ותשובת הגמרא לשאלה הזאת, שהסגן נמצא בהיקון, שאם יראה בו פסול בכהן הגדול, אז נכנס הסגן ומשמש תחתיו. אפשרות שנייה לשאלה, אומר רש"י, ואני שמעתי מרבנו יצחק בר יהודה, שצריך לקרוא את זה למה סגן ממונה, דהיינו מה התפקידים של הסגן. ואז התשובה היא שאם יערה פסול אז הוא מחליף, וממילא כל זמן שלא יערה בכהן הגדול פסול אין הסגן עובד שום עבודה בעולם. תנו רבנן, מביאה עכשיו הברייתא ניסים שהיו בזמנו של שמעון הצדיק, והראשון שבהם קשור לעניין הגורל. 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, היה גורל של שם השם עולה דווקא ביד בימין. מכאן ואילך, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. ועוד נס, והיה לשון של זהורית מלבין. מכאן ואילך, פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. מסביר רש"י, לשון של זהורית זה צמח סרוק ומשוך כמין לשון, והוא היה צבוע באדום, היו קושרים אותו בראש שעיר המשתלח, והיה מלבין מאליו, והוא סימן שמחל הקדוש ברוך הוא לישראל, שנאמר בישעיה, אם יהיו חטאיכם כשנים, דהיינו כצבע אדום, כשלג ילבינו. הכהן שהיה לוקח את השעיר לארץ גזירה לזרוק אותו לעזאזל מראש ההר, הוא היה שם בראשו את הלשון של הזהורית, והיא הייתה מלבינה. והנס השלישי היה שהיה נר המערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק פעמים קווה. מסביר רש"י שהיה הנר המערבי ממשיך להיות דולק אחרי שקבעו שאר כל הנרות, ואף על פי שממנו היה מתחיל להדליק בערבית, בכל זאת בו היה מסיים את הטבת הנרות בשחרית. וזה עדות שהשכינה שורה בישראל, שהגמרא דורשת שנר המערבי שהיה נותן בו שמן כמידת שאר הנרות וממנו היה מתחיל ובה היה מסיים, הוא היה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. יש שתי דעות מהו הנר המערבי. במסכת מלכות יש מי שאומר שהמנורה הייתה סדורה מצד מזרח לצד מערב. אז הנר המערבי, הכוונה הנר השני שסמוך לנר הראשון שבצד מזרח. לעומת זאת, לפי מי שאומר במסכת מנחות שהמנורה הייתה סדורה מצד צפון לצד דרום, אז הנר האמצעי הוא הנר המערבי, ושאר הנרות מצדדים פניהם כלפי הנר האמצעי, כמו שכתוב, אל מול פני המנורה, דהיינו אל מול אמצע המנורה, הנר המערבי, יאירו שאר הנרות, דהיינו שש הקנים האחרים. הנס הרביעי, והיה אש של מערכה מתגבר, דהיינו דולק מאליו בלי שיוסיפו לו עצים במהלך היום. ולא היו הכהנים צריכים להביא עצים למערכה חוץ משני גזרי עצים, והסיבה שמביאים את שני גזרי העצים של בין הארבעים, כי זה עבודת חובה כדי לקיים את מצוות העצים. אבל מכאן ואילך, אחרי שמת שמעון הצדיק, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. ובימיו של שמעון הצדיק, ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. העומר היא מנחת הציבור שמקריבים ביום השני של חג הפסח, שתי הלחם מקריבים בעצרת, ולחם הפנים הם 12 חלות שהיו שמים משבת לשבת על שולחן לחם הפנים. וכל כהן שמגיעו כזית, מהעומר שתי הלחם או לחם הפנים, אז יש אוכלו וסווה, ויש אוכלו ומותיר, כי היה בהם ברכה. אבל מכאן ואילך שמת שמעון הצדיק, נשתלחה מערה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, שאינו מסביע, וכל כהן מגיעו כפול, דהיינו הוא מקבל כמות שהיא כמו פול, שאינו כזי. ומאחר שראו הכהנים שאינו מסביע, אז הצנועים מושכים את ידיהם. לעומת המציאות בימי שמעון הצדיק, שגם מי שהיה מגיע לו כמות של פול, לא היו מושכים ידיהם כי הוא היה מסביע. שמעון הצדיק הוא כינוי שנקשר לפי המחקר לשתי דמויות, סב ונכדו, שהיו כהנים גדולים מבית חוניו בתקופת בית שני בירושלים. במאה השלישית לפני הספירה זה שמעון הראשון בן חוניו הראשון, ושמעון השני בן חוניו השני. הדמות של שמעון הצדיק מופיעה בהרבה מקורות, כמו כתבי יוסף בן מתתיהו והספרים החיצוניים, וודאי במקורות חז"ל. במקורות הללו מזוהה שמעון הצדיק כשמעון בן חוניו בן ידוע, ונאמר עליו שהיה כהן גדול ומנהיג בתקופת בית שני משיירי כנסת הגדולה. הוא הראשון החכמים שנזכרו בשמם במשנה, במסכת אבות, הוא היה הרב של אנטוגינוס איש סוכו, והוא חי בסוף תקופת שלטון הפרסים ותחילת שלטון היוונים בארץ ישראל. הוא מתואר בתלמוד, בהגדה המפורסמת, כמי שקיבל את פניו של אלכסנדר מוקדון בבואו לארץ ישראל, ובהמשך נלחם מלחמת חורמה בקוטים. אם תשימו את המילים קבר שמעון הצדיק בגוגל מפות, אתם יכולים להגיע בטעות ליד גניה. יש שם את קבר שמעון הצדיק. רק הבעיה היא שמה שכתוב שם קבר שמעון הצדיק, זה מדבר על סוס שמסירותו בעבודה הובילה אותנו בדרך, כמו שכתוב על הקבר. לכן לא להתבלבל, אם אתם רוצים להגיע לקבר שמעון הצדיק, זה כמובן בשכונת שמעון הצדיק בירושלים. ואחרי שאמרנו שהצנועים היו מושכים את ידיהם והגרגרנים נוטלים ואוכלים, דהיינו הכהנים הרעבתנים היו הולכים לא רק את החלק שלהם אלא גם את החלק שהצנועים השאירו, מעשה באחד שנתן חלקו וחלק חברו, אבל חבר שלו שהקפיד על זה כי הוא היה גרגרן גם הוא, והיו קוראים אותו בן חמצן. הפכנו דף והיו קוראים אותו בן חמצן, דהיינו בן גזלן, עד יום מותו. מביאה הגמרא עכשיו שתי מקורות לכך שחמצן זה גזלן. המקור הראשון, אמר רבא בר רב שילה, מה יקרא, מה הפסוק שמלמד אותנו, נקרא בפנים, פסוק בתהילים, אלוהי, פלטני מיד רשע, מכף מעוול וחומץ. חומץ, הכוונה גזלן. המקור השני, רבא אמר מהכה, מכאן, מהפסוק בישעיהו, נקרא בפנים, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. אז מה זה אשרו חמוץ? אשרו חמוץ, הכוונה, החזיקו את הנגזל, ולמילה, ואל תאשרו חומץ. אל תחזיקו את הגוזל. הביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אותה שנה שמת בשמעון הצדיק, אמר להם, בשנה זו הוא מת, דיבר על עצמו בגוף שלישי. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים, שבכל שנה, היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עמי ויוצא עמי. והיום, נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי. ואכן, אחר הרגל, דהיינו אחרי חג הסוכות, חלה שמעון הצדיק במשך 7 ימים ומת, ונמנעו אחד הכהנים ואז מלברך בשם, דהיינו מלברך את ברכת הכהנים, את העם בשם המפורש, אלא ברכו רק בשם אדנות. ממשיכה הגמרא תנו רבנן, 40 שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל שהיה כתוב עליו לשם עולה ביד בימין, ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן. עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו רבן יוחנן בן זכאי להיכל, היכל היכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? למה אתה מפחיד את עצמך וודאי את העם? יודע אני בך שסופך עתיד להיחרב, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עידו שאמר, פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. זה אומר שפתיחת הדלתות היא סימן לחורבן, שהאש תבער בארזיך. ואנחנו רואים בפסוק שלבנון זה בית המקדש. אמר רבי יצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו של בית המקדש לבנון? תשובה, שמלבין עוונותיהן של ישראל. אמר רב זוטרא בר טוביה, למה נקרא שמו יער? ואיפה נקרא שמו יער? דכתיב שכתוב בספר מלכים, בית יער הלבנון. אז אם לבנון זה בית המקדש, אז זה אומר יער הלבנון גם זה בית המקדש. לומר לך, מה יער מלבלב? אף בית המקדש מלבלב. דהיינו מוציא פרחים, דאמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאים פירות בזמניהם, וכיוון שהרוח מנשבת בהם, היו נושרים פירותיהם של הזהב, שנאמר בספר תהילים, ירעש כלבנון פיריו, שפירות הזהב בבית המקדש היו מרעישים כאשר הייתה בהם הרוח. ומהן הייתה פרנסה לכהונה, וכיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יבשו אותם עצי זהב מיוחדים, שנאמר בספר נחום, ופרח לבנון אומלל, דהיינו הפרח שהיה מזהב בלבנון בבית המקדש הוא אומלל, הוא נבל, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, שנאמר פסוק בישעיהו, פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה. ציטוט מהמשנה, נתנם על שני הסעירים, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. 10 פעמים היה מזכיר כהן גדול את השם המפורש בו ביום. 3 בוידוי הראשון, ו3 בוידוי השני, ו3 בסעיר המשתלח, ועוד 1 בגורלות שהוא היה שם על הסעירים. וכבר היה מעשה שאמר הכהן הגדול את השם המפורש ונשמע קולו ביריחו. אמר רבא בר בר חנה שהמרחק מירושלים ליריחו הוא 10 פרסאות, סדר גודל של 40 קילומטר. עבודות נוספות שהיו שומעים אותה מבית המקדש, וציר דלתות ההיכל, כשהיו פותחים את הדלתות, היה נשמע ב8 תחומי שבת. תחום שבת זה 2,000 אמה, אז 8 תחומי שבת זה 16,000 אמה. סדר גודל של 8 קילומטרים. עיזים שביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. נשים שביריחו אינם צריכות להתבשם. והסיבה היא מריח קטורת שהיה מגיע ליריחו. קלה שהיא מתבשמת יותר מאישה רגילה שבירושלים אינה צריכה להתקשט, וגם היא מריח קטורת שהייתה מאוד חזקה בירושלים. אמר רבי אליעזר בן דגלי, עיזים היו לאבא בהרי מכבר, ואומר התוספות ישנים שהכוונה היא להרי הגלעד, שבתרגום של הכתובים תורי מכבר היו הרי גלעד, והסיבה היא שדרכם של עיזים להיות רואות שם, כדכתיב, כעדר העיזים שגלשו מן הגלעד. אז אותם עיזים היו מתעדשות מריח הקטורת. אמר רבי אבא רבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד, פעם אחת הלכתי לשילו, המקום שבו היה המשכן, והרחתי ריח קטורת מבין כותליה. אפילו שעברו 1,000 שנה מאז שהמשכן היה בשילו. אמר רבי ינאי, עליית גורל מתוך קלפי מעכבת, הנחה אינה מעכבת. ורבי יוחנן אמר, אף עלייה אינה מעכבת. מסביר רש"י, עליית גורל מתוך קלפי מעכבת, כי היא עבודה שאין הסעירים מתפרשים זה לשם וזה לעזאזל, אלא על פי הגורל. לכן צריך לראות איזה עלה ביד ימין, ויהיה סעיר של ימין נקבע בו, ואיזה עלה ביד שמאל, ויהיה סעיר של שמאל נקבע בו. אבל ההנחה הפיזית של הגורל על הראש של הסעיר היא לא מעכבת, כי אפילו אם הוא לא הניח את הגורל על הראש של הסעיר, הרי הוא קבע שמה שעלה ביד ימין הוא הגורל עבור הסעיר הימני, וכן הסעיר השמאלי זה עבור הגורל שעלה ביד שמאל. לעומת זאת, רבי יוחנן אומר שאף עלייה אינה מעכבת, כי אם יקרא כהן שם חטאת על האחד ושם עזאזל על הסעיר חברו, הם הוקבעו בלא הגרלה, כי ההגרלה לא מעכבת, אלא הוא פספס בזה מצווה. וממשיכה הגמרא, אליבא דרבי יהודה, לפי שיטתו של רבי יהודה דאמר, דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ לא מעכבה. כל העבודות שהכהן עושה בבגדי לבן מבחוץ לקודש הקודשים, דהיינו בהיכל או בעזרה, לא מעכבה. העבודות האלה לא מעכבות, לכן כולם לא פליגי, כולם לא חולקים דלא מעכבה. גם רבי ינאי יודע שההגרלה עצמה לא תעכב לפי שיטתו של רבי יהודה, כי פליגי, אלא לפי מי הם נחלקו, אליבא דרבי נחמיה, לפי שיטתו של רבי נחמיה. כי רבי נחמיה אומר שכל סדר העבודות שנעשות בבגדי לבן, בין בפנים כגון לפני ולפנים בקודש הקודשים, בין מבחוץ כגון בהיכל ובעזרה, הם עבודות שמעכבות. למה? כי המילה חוקה כתובה בהם. ולפי שיטתו רבי ינאי אמר שעליית הגורל מעכבת. לעומת זאת, שיטת רבי יהודה, הוא אומר שהמילה חוקה רלוונטית רק לדברים הנעשים בבגדי לבן בפנים, בקודש הקודשים, ולכן כמו שאמרנו, ההגרלה היא לא נעשית בפנים אלא מבחוץ, אז לפי שיטת רבי יהודה היא לא מעכבת, כי דברים שנעשים מבחוץ עליהם לא נאמר חוקה. וממשיכה הגמרא, ומאן דאמר לא מעכבה, דהיינו רבי יוחנן שהוא אומר שההגרלה עצמה לא מעכבת, הני מילי זה דווקא עבודה. הוא יסביר את דברי רבי נחמיה שדווקא עבודה שמבוצעת בבגדי לבן היא מעכבת, אבל הגרלה לאו עבודה היא, ואם היא לא עבודה ממילא רבי נחמיה לא אמר עליה שהיא מעכבת. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת למחלוקת של רבי ינאי ורבי יוחנן. אליבא דרבי נחמיה, לפי שיטתו של רבי נחמיה, דאמר מעכבה, שהוא אמר שכל העבודה בבגדי לבן מעכבת, אז לשיטתו, כולי אלמא לא פליגי, כולי אלמא, הכוונה, גם רבי יוחנן וגם רבי ינאי לא נחלקו, דמעכבה, שוודאי ההגרלה מעכבת, כי מבוצעת בבגדי לבן, כי פליגי. מתי הם כן נחלקו? אליבא דרבי יהודה, לפי שיטתו של רבי יהודה. שמן דאמר לא מעקבה, שמי שאומר שההגרלה לא מעכבת, דהיינו רבי יוחנן, הוא סובר כרבי יהודה, שעבודה בבגדי לבן שאינה בקודש הקודשים אינה מעכבת, ומן דאמר, ומי שאומר שההגרלה מעקבה כן מעכבת, הוא יסביר את דברי רבי יהודה, שאני הכה, שונה כאן הדין, שזה כן מעכב. למה? דתנה בקרא, שכתוב בפסוק, אשר עלה, אשר עלה, תרי זימני, כתוב פעמיים. אז אף על גב שהמילה חוקה לא נאמרה לעכב על עבודות לבן שמתבצעות בחוץ, בכל זאת, לגבי ההגרלה, היא כן מעכבת. למה? כי שנה עליו הכתוב לעכב, דהיינו, אמר פעמיים את המילים אשר עלה עליו הגורל, אשר עלה עליו הגורל, ומהכפילות הזאת אנחנו לומדים שזה מעכב. עד לכאן דף למד ת'.